שלום לכולם, ברוכים הבאים לדיבור עצמאי. יושב איתי נועם סער. נועם הוא נווד דיגיטלי. אנחנו כבר נרחיב וניכנס לסיפור של מה הדבר הזה. נועם, מה העניינים?
בסדר גמור, אני שמח להיות פה.
כן, ממש שמח שבאת. בוא נתחיל לדבר אחרי, אה? אז נועם, תספר לנו, מה אתה עושה בחיים?
אני מעצב UX, UI וברנד. אני עובד בעיקרון, פעם הייתי מגדיר את עצמי כאמן מולטימדיה, או אמן דיגיטלי, והייתי מאייר, ותמיד מאוד עניין אותי אינטראקשן ואינטרנט ומחשבים, ועם השנים צללתי יותר ויותר לאינטרפייס דיזיין, והיום אני מעצב UX, UI וברנד עצמאי, זהו.
בואו, לפני שאנחנו צוללים לעומק של העניינים, תספר לנו איך הגעת לעולם העיצוב. למדת עיצוב?
אז ציירתי תמיד, והתחלתי עם מחשב בגיל 13, והלימודים שלמדתי בברלין, זה היה במסלול של interaction design. אז למדנו creative coding, למדנו בניית אתרים, למדנו flash, שזה לא רלוונטי, אבל זה היה מעניין ללמוד, יסודות אנימציה, וג'אווה גם, סקריפט, לומדים דרך פלאש, ואינטראקטיב אנביירמנט, והקרנות, וידאו, הרבה מאוד דברים למדנו שם בלימודים, זה היה באמת שילוב נכון ומעניין של טכנולוגיה ואומנות. סיימתי ב-2010, אז החלטתי לעזוב את ברלין, כי נמאס לי, עברתי לספרד, שם חייתי איזה כמעט שנה בברצלונה, ועבדתי גם כן, כעצמאי בעיצוב אתרים ואפליקציות וברנדים, ובלילות הייתי עושה VJ, הקרנות וידאו במועדונים, ואז גם מספרד קצת נמאס לי, ובאתי לביקור בארץ. בשביל הכיף הלכתי לשתי רעיונות עבודה, וקיבלתי עבודה שמאוד מצא חן בעיניי, בסטודיו לעיצוב דיגיטלי. התקדמתי ממעצב דיגיטל למעצב הראשי של הדיגיטל, לארט דירקטור. היה מאוד כיף, היה צוות מאוד כיף לעבוד איתו. ואחרי 5 שנים, אבל גם כן, זה היה more of the same, אנשים כל הזמן מתחלפים, צריך ללמד את אותם אנשים עוד פעם ועוד פעם את אותם דברים. ואז אמרתי, אוקיי, אני כבר הרבה זמן פה, כבר עבדתי עם הרבה מאוד אנשים, אני חושב שזה הזמן לצאת ולנסות עוד פעם להיות עצמאי. וזה היה בזמן טוב, כי באמת כשיצאתי אז כבר הרבה אנשים הכירו אותי בגלל שעבדתי איתם, והם שמחו לשמוע שאני עצמאי עכשיו, ודי מהר נוצרו לי קשרים לעבודות חדשות בתור עצמאי.
זאת אומרת שפשוט אחרי 5 שנים של עבודה עם הרבה אנשים, עם הרבה חברות והרבה פרויקטים, אז פשוט כשיצאת לעצמות, דיברת איתם. זאת אומרת, אני שואל את זה לא מקודת מבט של אם גנבת עליהם לקוחות, אלא מקודת מבט של כשיצאת לעצמאות, מאיפה הבאת לקוחות?
זה היה יחסית אורגני. זה לא, בשלב הראשון לא באמת עשיתי שיווק חזק, אלא השתמשתי באותם קשרים שיצרתי מהעבודה הממושכת בחברת עיצוב הזאת.
מגניב. ובשלב, כאילו, וזה הספיק לאורך הזמן, או שהיית צריך לעשות איזה שם הלכי שיווק ב...
אוקיי, אז אפשר לדבר על שיווק, איך אני משווק את עצמי, אז בעיקר זה מפה לאוזן. בעיקר פונים אליי אנשים שמכירים מישהו שעבד איתי, שמישהו ממליץ עליהם עליי, זה עיקר הלקוחות שלי, אבל אם פתאום אני עומד לסיים פרויקט גדול, או אם אני רואה ש... איזה לקוח עכשיו הוא בחופשה ארוכה ולא יהיה עבודה דרכו, אני מפרסם כמה פרסומים בלינקדאין עם העבודות האחרונות שעשיתי, ובדרך כלל מלינקדאין פונים אליי אנשים.
שאתה לא מכיר?
שאני לא מכיר.
מהארץ או מחול?
מהארץ בעיקר.
פרסומים עם עבודות, זאת אומרת, כמו case study, או מה זאת אומרת פרסומים?
לא, ממש כמו שהיית מפרסם בפייסבוק, הנה הפרויקט האחרון שעשיתי לחברה הזאת, הנה כמה תמונות של העיצובים שהיו, לינק אם זה אתר או אפליקציה פועלת, ומסתבר שאנשים, המון אנשים, כולם, צריכים UX ו-UI ועיצוב, ואני חשבתי שיש המון 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 תחרות בתחום הזה, אבל כנראה שיש יותר ביקוש מנותני שירות.
תשמע, זה תימן, אני חושב שאני עושה את זה בעצמי, אתה יודע. עשיתי איזה פעם, לפני, לא יודע, נראה לי, חצי שנה, שנה, ישבתי וכאילו סידרתי את הפרופיל של הלינקדאין. שמתי שם את כל הדברים עליי, את כל במה אני מתעסק, תמונת פרופיל, קישרתי לאתר, קישרתי לזה, תתתתה. אתה יודע, שמה כזה בר של חוץ של כמה השלמת את הפרופיל שלך, אז הוא מלא. אבל אמרתי לעצמי כזה, מה... זה מרגיש כאילו התוכן של הלינקדאין הוא תמיד מתייחס לסחירים. כי אתה מסתכל בנוטיפיקיישנס, כשאתה נכנס שם פעם בשבועיים, אתה רואה שכאילו זה חוגג שנה במקום ההוא. זה התחיל לעבוד במקום ההוא.
אני גם חשבתי ככה, אני לא הבנתי כל כך מה הקונצפט של לינקדאין, וחבר מתכנת הסביר לי איך הוא משתמש בזה, והוא מאוד חכם, הוא פעם בשנה מחליף עבודה, ומעלה לעצמו את השכר בעבודה החדשה. והוא עושה את זה הכל בעזרת לינקדאין, הוא מקבל המון הצעות, הוא הסביר לי על זה שבאמת...
אז תסביר לנו גם.
צריך לעשות פרופיל נכון וחכם, שאומר קצת מה עשית ומה אתה עושה ומה אתה רוצה לעשות. צריך להיות מחובר לכמה שיותר אנשים. זאת אומרת, כל כמה ימים להיכנס ולהוסיף עוד אנשים לרשת שלך. ואז כשאתה מפרסם משהו, אנשים כן נכנסים פעם בשבועיים ללינקדאין, אבל אתה פונה ליותר אנשים, כי אותם אנשים שנכנסים באותו יום שפרסמת משהו, okay. יש לך יותר אנשים ברשת, יותר אנשים רואים את זה. זהו בעיקרון, אני פשוט העליתי פרופיל שהוא מכובד ונכון, ואני הוספתי המון אנשים, ופעם בה אני מעלה דברים גם כדי שלינקדאין עצמו, האלגוריתם לא ישכח אותי בכלל.
וזה הכל בגדול.
זה מה שאני עושה בלינקדאין, ואיכשהו...
זאת אומרת, יש את התנועה האורגנית של מי שאתה מכיר ומי שזה, ואם צריך איזה בוסט קטן, אתה שם פרויקט שעשית בלינקדאין.
נכון, ובדרך כלל זה פועל. אז זה קורה איכשהו מאוד אורגני, אני הרבה פעמים כאילו המציאות מנסה להלחיץ, בקטע של לא, אתה צריך עוד עבודה, אתה צריך עוד לקוחות, אבל אני מצאתי איזה בלנס נוח, של לעבוד בסביבות 100 שעות בחודש, ב-250 שקל לשעה, ואין לי...
כמה זה יוצא? זה כאילו 25,000 שקל נטו, ברוטו.
כן, אבל לא כולם, לא מכולם אני לוקח 250 שקל לשעה. יש לקוחות שהם קבועים כבר הרבה שנים, והם מביאים, גם אם מביאים לקוחות שונים, יש לי איתם סידור של 180 שקל לשעה, כי בכל זאת זה משהו הרבה יותר קבוע, וזה אנשים שאני אוהב לעבוד איתם, ושכיף לעבוד איתם, ויש לפעמים גם לקוחות שזה פשוט חבר'ה יחידים, או שני חבר'ה צעירים שמפתחים בעצמם אפליקציה, והם צריכים עזרה ב-UX, UI, וגם להם, אני מבין, זה שני חבר'ה, מתכנתים בני 22, שיצאו מהצבא ומנסים משהו, אין להם הרבה כסף, אבל יחסית בקלות אני יכול לעזור להם ולקחת את האפליקציה שלהם לדבר הבא, גם מהם אני לא לוקח 250 שקל לשעה. אבל כן, יש הרבה לקוחות שיכולים לשלם את זה, ויש להם פרויקטים שדורשים את הרמת מעורבות והרמת הדרכה ותשומת לב לפרטים, שאני לוקח מ-250 שקל לשעה, וגם כן אני חושב שבסופו של דבר יש דברים שאני צריך לתמחר אותם לפי הערך שהחברה מקבלת מזה, ולא לפי הערך של השעות שאני עובד על זה. לדוגמה, יש לוגויים ששעה, עושים אותם בשעה, את הלוגו. אם הבן אדם בא עם רעיון טוב, עם סרטוט ברור, אפשר לעשות את זה בשעה. אבל השווי של מה שהוא מקבל זה הרבה יותר גבוה מ-250 שקל.
לגמרי. אני חושב שאני צריך להביא לרעיין מישהו שמנהל לקוחות, כאילו, מנהל לקוחות, מנהל תקציבים, בסטודיו, בחברות שנותנות שירותים של עיצוב.
צריך למצוא מישהו עצמאי כזה, שמוצא לקוחות ועובד עם חבורה אחרת של אוטסורסינג, של פרילנסים, יש כזה.
אוקיי, בוא נאתגר את זה, בוא ניכנס לעומק.
יאללה.
בוא תספר לנו מה זה נווד דיגיטלי. מה זה הדיגיטל נומד הזה שאתה עושה עם החיים שלך.
יופי.
בוא נתחיל להיכנס לעומק הפנטזיה.
אז נוודות דיגיטלית נובעת באמת מהעולם המבוזר הזה, ומהאפשרויות שהאינטרנט נותן. בזה ש... לא חייבים להיות באותו משרד, אנחנו הרי עובדים, משתפים קבצים, עושים הכל מהאינטרנט, הדבר היחיד שחשוב זה שיהיה לנו חיבור אינטרנט. ואם אני יושב פה בתל אביב, או אם אני יושב על חוף בקוסטה ריקה, או על הר בתאילנד, זה לא משנה ללקוחות שלי ולסביבת העבודה, זה אותו דבר בשבילהם. וזה בדיוק הבסיס של הענווה הדיגיטלי. זה להגיד שאם אתה עובד באינטרנט ואין לך שום דבר שמחזיק אותך במקום מסוים, שזה דרך אגב לוקסוס, כי להרבה אנשים יש ילדים, יש משפחה, יש הורים שצריך לטפל בהם, כל מיני דברים. אני כרגע תפו-תפו הכל בסדר ולא צריך לטפל באף אחד.
מקווה שישאר ככה.
אז יש לי את החופש לזוז. וכשיצאתי מהדירה הקודמת שלי...
רגע, אז בוא נסכם את זה. מה הדבר הזה? נווד דיגיטלי זה בן אדם שמסתובב בעולם, חודש פה, חודש שם, שבוע פה, יום שם, בכל המדינות, ובמשך הזמן הזה, הוא פשוט עובד, פשוט עובד עם המחשב שלו, עם וי-פיי, עושה את העבודה שלו, ובשאר הזמן הוא נמצא פשוט במדינה אחרת.
זה לא חייב להיות במדינות שונות. אתה יכול לעשות את זה בישראל, להיות נווה דיגיטלי, ישראל גדולה ומעניינת, אתה יכול לעשות חודש בצפון הרחוק, חודש באילת, וגם להיות סוג של נווה דיגיטלי.
כן, יקר פה.
זהו. אז אחת הסיבות באמת של לבלות יותר חודשים בחול מאשר בארץ, כל פעם שאני בחול אני מתפלא עוד פעם, ואני נפעם עוד פעם כמה יקר בארץ.
כן.
לא משנה לאן תשים, באמת. לא משנה, טוב, לא יוצא לי להסתובב הרבה בז'נבה ובהונג קונג.
ובאוסלו.
כן, אבל בשאר המקומות...
ב-2013 חבילת סיגרת לא תשם 50 שקל. אני לא רואה שבארץ אנחנו מתקרבים לזה, בצעדים טובים.
כן.
כולם עברו לגלגל. אוקיי, באיזה מדינות, כאילו, מתי התחלת? בעצם אתה אומר שסיימת את אחרי 5 שנים בחברה ההיא?
נכון, אז אני עזבתי ב-2015, והתחלתי להיות עצמאי. ובהתחלה, כן, חשבתי, לא חשבתי בגדול, אמרתי, אוקיי, יופי, אז אחרי אני עובד מהבית. סידרתי לעצמי בבית, אז זה פינת עבודה נחמדה, והייתי עובד מהבית. אני מאוד אוהב להיות בבית גם. זה... אני מבלה הרבה זמן בבית, אני אומר שאני עובד וגר באינטרנט. אז, ואני בן אדם ביתי כזה, אתה יודע, יש אנשים שהם יותר כלבים, יותר חתולים, אני יותר חתול כזה. אז חשוב לי להיות בבית נחמד ונעים, אז בהתחלה באמת הייתי בדירה שלי ועבדתי בה, ואחרי שנאלצתי לעזוב את הדירה, אז אמרתי, במקום להתחייב ישר על דירה אחרת, וכל פעם שאני רוצה לנסוע לאנשהו, למצוא... מחליפים או סאבלט או Airbnb, במקום זה שאני אחיה בתור מחליף וסאבלט ו-Airbnb, וזה מאפשר לי הרבה חופש, גם אם אני לא מוצא משהו בארץ, תמיד אני יכול לקפוץ למקום אחר, ששם תמיד יותר זול למצוא דברים, אם יש לי דברים לעשות בארץ, תמיד יש סאבלטים בארץ, תמיד יש Airbnb, וגם תמיד יש חברים ומשפחה שאפשר להישאר אצלהם. אני חי עכשיו על צמצמתי במהלך השנתיים האחרונות את הדברים שלי לכדי מזוודה, שמכילה את כל מה שאני צריך ורוצה, וזה מאוד נוח לעבור ממקום למקום ככה עם מזוודה. אז נגיד...
מזוודה אחת?
כן.
שהיא גם קריון או שהיא ענקית?
לא, לא, כזה מזוודה עם גלגלים.
קריון שנכנסת במחולות האלה של המטוס?
לא, שולחים אותה. שולחים אותה. על המטוס אני עולה רק עם התיק גב, עם הלפטופ ו... מברשת שיניים.
כמה ליטר?
אז בעיקרון יש 2 מזוודות, תלוי לאן אני נוסע. אם אני נוסע למקום חם, אז אני לוקח את המזוודה הקטנה, כי יש שם מגבת ובגדי ים. אם אני נוסע למקום קר, אז צריך קצת סוודרים ומעיל ויותר גרביים, אז אני לוקח את המזוודה קצת יותר גדולה.
כמה ליטר?
הגדולה זה 23 קילו מקסימום, וגם לא הצלחתי למלא אותה שתשקול 23 קילו.
כן. וכאילו כל מה שאתה צריך לתקופות?
בדיוק, ולמעשה גם כשנגיד עכשיו אני פה בדירה הזאת, אז לקחתי מאבא שלי עוד כמה דברים שיש אצלו, ואני מגלה שאני באמת לא צריך אותם. אני לקחתי אותם, חשבתי אולי אני ארצה גם את המכנסיים האלה, או גם את הדבר הזה, ולא נגעתי בהם. אז תאמת זה עוזר לי להבין את הצמצום. לפני כמה שנים קראתי כתבה על 100 פריטים. יש אנשים שמנסים לצמצם את החיים שלהם ל-100 פריטים.
אוקיי.
כולל תחתונים וגרביים ומברשת שיניים. ואני מרגיש, אני תמיד, אני אוהב מינימליזם, אבל כשאני גר במקום אני אוגר דברים, אני אוסף, יש מלא דברים, אנחנו בחברת שפע. אתה יודע, אתה הולך, נותנים לך בגדים, נותנים לך מחברות, נותנים לך דברים, אתה מוצא ברחוב פתאום איזה ספה מדהימה, אתה יודע, אתה יכול להיכנס לדירה ריקה בלי כלום, ותוך שנה אתה דירה מלאה בכל מה שאתה צריך. אפילו ביותר מדי דברים. אז המעברים האלה כל פעם מכריחים אותי להשיל ממני את הדברים המיותרים, ואני מרגיש כאן קל וטוב.
ומה, תסביר רגע את הקל וטוב. זה כאילו משפיע עליך פסיכולוגית שיש לך פחות חפצים?
אני מאמין שכן. זאת אומרת, אני עדיין לא יכול להסביר איך, אולי, אבל אתה יודע, אומרים, הם הרבה נכסים, הרבה דאגה. אז כן, מעט נכסים, מעט דאגות כנראה.
בכמה מדינות היית? בכמה מדינות עבדת?
כמה מדינות עבדתי, אז בוא נראה. לפני חודש הייתי 5 שבועות בקוסטה ריקה, ועבדתי שם בסביבות 2-3 ביום. היו ימים שעבדתי איזה 6-8 שעות. אבל בעיקר עשיתי שילוב של גלישה, של אכילת סביצ'ה ושל עבודה. לפני זה הייתי בבלגיה, 30 שנה, בפרויקט.
פרויקט עם לקוח ישראלי?
לא, עם חברה בלגית. זה היה דווקא מאוד מעניין.
והיית שם בתור עצמאי, כאילו לא...
נכון. ולפני זה נסעתי לשנחאי עם לקוחות, וללונדון, ו...
מה זאת אומרת שנחאי עם לקוחות?
היה לקוחות שהלכו להציג בכנס בשנחאי, וזה גם למעשה חברה מבוזרת כזאת, שכל אחד מהאנשים נמצא במקום אחר, ועבדנו ביחד 1.5 שנה כבר, והיה זה כנס בשנחאי, שהמנהל החליט, זה הזדמנות נהדרת לחבר את כל העובדים שלנו שלא נפגשו מעולם, והם הציגו גם בכנס הזה, אז זה היה מאוד נחמד, הוא עשה לנו גיבוש בשנחאי. עכשיו, אולי 2-3 מהמתכנתים היו שכירים של החברה, אבל כל השאר זה היה עצמאים שעובדים עם החברה. ועדיין הם עשו את זה, זה היה מאוד יפה.
כאילו העניין הזה של חברות מבוזרות ואנשים שעובדים מהבית, זה משהו בעלייה מטורפת בשנים האחרונות. כאילו יש חברות שלמות שבנויות באופן הזה.
אני שמעתי ש-25% מכוח העבודה בארצות הברית עובדים מהבית.
כן, זה כאילו נתון שהאתרים של Upwork ואילנס ופרילנסר וכל אלה אוהבים להציג כאילו.
לא יודע אם זה נכון, אבל זה שמועה שכזאת.
ש-25% מכל כוח העבודה בארצות הברית עובדים מהבית.
זה השמועה. וכן, תשמע, זה בגלל הטכנולוגיה, בגלל האינטרנט שמאפשר את זה. עד לפני כמה שנים, זה אני חושב היה הרבה יותר קשה. אם היית אולי סופר, אז כן, ברור, אתה עובד מהבית, בונה דגמים של דברים, אבל היום כל כך הרבה עבודות לא דורשות נוכחות פיזית במקום מסוים.
וואו, אז קוסטה ריקה, בלגיה,
כן.
שנחאי,
קצת לונדון,
לונדון,
קצת ברלין אולי,
ברלין, וספרד גם כאילו בגלגול הקודם,
נכון,
בשביל לימודים.
נכון.
איפה כאילו, לא?
אני רוצה לציין גם שבישראל ובתל אביב, זה מאוד מעניין כי אני עושה מיני נומדינג, בשביל להכיר שכונות שונות בתל אביב ואיך זה לחיות. עניין אותי איך זה לגור בגבעתיים. אז לקחתי סאבלט בגבעתיים לחודש, וראיתי איך זה לגור בגבעתיים, שזה זה נחמד, זה שקט, זה מגניב, קצת משעמם. רציתי לדעת איך זה לגור בצפון הישן, שזה אזור שאני אף פעם לא הסתובבתי בו, אני יותר כזה דרום תל אביב יפו, ויש שם אחלה אוכל. אז זהו, גם להכיר טיפה את ישראל, אני מקווה לעשות גם אולי איזו תקופה קטנה בחיפה, שאני לא מכיר את העיר, ואולי אילת, שנראה לי פעם אחרונה שהייתי בה, זה היה לפני איזה 15 שנה, אבל שמעתי שזה נחמד, אז אולי בחורף לעשות את אילת, כי ישראל, עוד פעם, לטייל במקום זה נחמד, אבל כשאתה נמצא ואתה גר במקום איזו תקופה, באמת מרגישים את הווייב, אתה מכיר, נהיה לך את המקולת המקומית שלך, נהיה לך את הבר שנחמד לך לשבת, את הסיבוב שאתה עושה כדי להגיע לבנק, כל הדואר, כל מיני דברים קטנים כאלה, הם כל כך שונים ממקום למקום.
בתוך הארץ.
בכל מקום, בכל העולם, בתוך הארץ גם, אז זה חלק כאילו מהעניין.
זה ממש כאילו תפיסת עולם כזה. זאת אומרת, אתה מתייחס לכל דבר בתור, גם בתוך הארץ אפשר להיות נווד. זאת אומרת, גם כשאתה בישראל, אתה לא חייב להיות מישהו שגר במקום. גם פה אתה יכול להיות כאילו נווד, ולהסתכל בצורה אנתרופולוגית על שכונה כזאת בתל אביב, שכונה אחרת בתל אביב, שכונה אחרת בעיר כזאת, בעיר אחרת.
אני גם בן אדם שמאוד...
זאת אומרת, שיש אנשים שיכולים גם... סליחה שאני קוטע אותך. תמשיך.
אני בן אדם שמאוד זורם, זאת אומרת, אני אוהב לנסות דברים. יש אנשים שאוהבים את הקפה שלהם בצורה מסוימת, מאוד. אוקיי, תכין לי את הקפה בדיוק ככה, ואם זה לא בדיוק ככה, אז אני לא רוצה לשתות אותו. אני להפך, אני אוהב מאוד לנסות כל סוגי קפה שונים, וכי אני מגיע לאיזשהו בית ואומרים לי, ככה אנחנו שותים את הקפה, אז אני מאוד מתעניין באיך לשתות אותו. זה מטפורה לדברים אחרים גם. יש אנשים שאולי יהיה להם מאוד קשה כל פעם לשנות את האורח חיים, לעבור מדירה שהמקלחת פועלת ככה, לזה שהמקלחת פתאום פועלת ככה. או שהמקולת שליד הבית יש לה את המוצר הזה, ומקולת אחרת שאין לה את המוצר הזה. אני דווקא מאוד מתעניין בדיוק בדברים האלה.
מעניין. עכשיו, אז בוא תסביר לי איך, כשאתה לא בארץ ואתה מגיע למקומות ואתה לא, איך טוב, כאילו, אתה לא צריך משרד?
לא, אני צריך איזה מקום.
רק אינטרנט?
כן.
ונגיד, לשבת כמה שעות, אתה לא צריך כיסא נוח, שולחן נוח, משהו שיהיה לך מסודר, כאילו?
כן, חייבים שולחן וכיסא.
ככה זה מחשב?
לא, יש אנשים שנוח להם לעבוד על הרצפה ועל הברכיים, יש אנשים כאלה, לי, אני ממש צריך שולחן וכיסא. עם השנים ועם קצת יוגה, אז למדתי לשבת נכון, כדי שאני יכול עכשיו לשבת על כיסאות שונים, בלי לדפוק לעצמי את הגב.
וואלה.
פעם היה לי בעיות גב, הייתי יושב לא נכון. ועכשיו אני... עכשיו אני יודע קצת יותר טוב כנראה איך לשבת ואיך לעבוד ואיך לעשות את הפעילות הגופנית לפני או אחרי עבודה. בדרך כלל כזה זה יוגה בשביל הגב. וזה די פתר לי את הטפו-טפו-טפו, פתר לי את הבעיות של החוסר נוחות. אם אני נמצא במקום, אוקיי, גם כשאני מחפש מקומות, מה שאני מחפש זה שזה יהיה אינטרנט טוב ושיהיה שולחן וכיסא עבודה נוחים. אם אני מגיע למקום ואין את הדברים האלה, אז בדרך כלל יש איזה בית קפה ליד שיש לו אינטרנט טוב וכיסא ושולחן נוחים. אז כל עוד אתה נמצא באיזשהו עולם מודרני, אתה לא הולך לגור עם שבטים בפאפה נוגיניה, אז אתה כנראה יהיה לך את השלושת האלמנטים האלה של אינטרנט, כיסא ושולחן.
וזה כל מה שצריך.
זה הבסיס. מעבר לזה יש כל מיני דברים נחמדים. אתה יודע, מזגן זה מאוד נחמד. שקט זה גם חשוב, נגיד...
אתה צריך שקט בשביל לעבוד או שאתה עובד עם אוזניות?
אני עובד לפעמים עם אוזניות, לפעמים עם מוזיקה, אבל נגיד אני לא יכול ללכת ולקחת סאבלט כשליד עושים בונים בניין, שכל היום שהם מתעוררים על הבוקר עם חפירות וכל היום יש חפירות, זה אני לא יוכל לעשות. אז זה איזשהו שקט יחסי, למרות שבתוך עיר השקט הוא יחסי, הוא לא אמיתי.
כן, לגמרי. איזה מוזיקה אתה שומע? כתובת. יש מוזיקה שעוזרת לך להתרכז?
אז אני הרבה לפעמים ביוטיוב אני כותב כל מיני chill out playlist או jazz playlist או relaxing working piano, כל מיני דברים כאלה. אבל כבר שנה וחצי מאז שהייתי בבלגיה אני מקשיב כמעט אך ורק לרדיו אינטרנט מסוים שקוראים לו FIP רדיו, FIP, והוא התחליף בשבילי ל-106 FM. זה תערובת נהדרת של בערך כל סוגי המוזיקה, עם דגש על דברים צרפתיים, יש הרבה מוזיקה בצרפתית, ומדי פעם יש חדשות בצרפתית, למי שזה מפריע, זה מפריע, אבל לי זה לא מפריע.
FIP,
יש שם רגי, היפ-הופ, אופרה, קלאסי, בלקן, לטינו, פשוט תערובת, נחמדה.
נשים לינק בשואו נוטס.
אני הורדתי את שזם, רק אחרי שהתחלתי לשמוע את הרדיו הזה. פשוט היו שם דברים שאמרתי, וואו, מה זה, אני חייב לדעת מה זה.
רגע, שאלה טכנית, איך אתה מצליח גם לשמוע בטלפון וגם לעשות על איזה שזם?
לא, יש לי, אני שומע את הרדיו במחשב, וקניתי לי...
רמקול.
רמקול בלוטוס, ורוב הזמן אני שומע מוזיקה ככה, רק עם... לפעמים אני מתחיל שיחה בסקייפ עם מישהו שם אוזניות, ואחרי זה אני שוכח להוריד את האוזניות, ואז אני מתחיל להקשיב באוזניות. או אם יש רעש בחוץ, אני מקשיב עם אוזניות, אבל לרוב אני אוהב שדווקא האוזניים שלי נושמות, ואני מקשיב מוזיקה מהבלוטוס.
תגיד, אתה חושב שכל מקום שאתה נמצא בו משפיע על העבודה שאתה עושה?
שאלה טובה. כי לכל מקום יש... אסתטיקה אחרת ואווירה אחרת. אני מאמין שיש מקומות שנותנים לך בוסט יותר חזק של קונצנטריישן, של ריכוז ושל קריאטיביות. נגיד כשהייתי בפורטוגל לפני שנה, הלכתי לאיזה bed and breakfast בהרים בסינטרה, שזה הפארק הלאומי ליד ליסבון, שזה הרים עם יער קסום מלא ערפילים וגשם דק כזה, ושם הייתי צריך לכתוב איזה טקסט מאוד גדול על איזה פרויקט שעשיתי, וזה עזר לי מאוד להתרכז, הטבע הזה והשקט. נגיד, פה ביפו שיש הרבה חברים ויש דברים לעשות, אז כן, הריכוז טיפה שונה. מצד שני, אם צריך לשבת ולעבוד עכשיו 4 שעות, אז להתרכז 4 שעות זה לא מסובך. להתרכז 10 שעות או כמה ימים ברצף, זה נהיה כבר יותר מאתגר.
לגמרי. אז אתה אומר בעצם ש... כאילו שמקום כמו כזה של יערות ועניינים עוזר להתרכז ולהיות מפוקס.
כן, זה ידוע.
יש עוד כאילו היבטים של... של כאילו, באיזה עוד אופנים? אם כן,
כן.
המקום שאתה יצא בו נכנס לתוך העבודה שאתה עושה, לתוך הייצור שאתה עושה.
אז אוקיי, כמו שאמרתי, אני עובד מהבית ואני מאוד אוהב להיות בבית, אז לי מאוד חשוב שהאזור, המקום שאני נמצא בו הוא נקי ומסודר. אם יש לכלוך ובלגן, אני לא יכול להתרכז בגלל שאני רוצה לטפל בלכלוך ובבלגן הזה. אני ארצה לסדר, אני ארצה לנקות, לפני שאני ארצה לעבוד. אבל אם אני נמצא במקום שאני מרגיש בו, שהמקום מסודר לפי טעמי, אוקיי? אני לא רוצה להגיד שאני יותר מדי יקי, אבל אם זה מסודר ונקי ברמה שאני צריך, אז אני יכול באמת להתרכז, וגם אני חושב שקצת ספייס. אם המקום הוא קטן מדי, אז הוא לא מאפשר להישאר בו יותר מדי זמן, יש רצון לצאת ממנו, אז ככל שהחדר שעובדים בו יותר גדול ויותר שקט, ככה יותר קל להישאר בו ליותר זמן. זאת אומרת, אם נמצאים במקום קטן או במקום רועש, קשה להישאר הרבה זמן. לעומת איזשהו חדר או דירה שיותר גדולה ויותר שקטה, אפשר לשבת שעות על גבי שעות ולעבוד.
אז אתה בעצם עובד לבד בדרך כלל?
לא בדיוק. העבודה שלי, אני יושב לבד מול המחשב, זה אני והמחשב, אבל אני והמחשב מחוברים לאנשים שונים. זאת אומרת, כי יש את הלקוח שמבקש את העבודה, שבדרך כלל זה, בצוות שלהם זה לא בן אדם אחד, יכול להיות שיש את המנכ״ל ואת האיש שיווק ואת הפרודקט, אז זה 3 אנשים, לפעמים זה גם אולי המתכנת, שהוא גם חלק מזה, או כל פעם זה קונסטולציה אחרת, אבל העבודה, למרות שזה אני בבית מול המחשב, העבודה היא לא לבד.
מגניב. אז אתה לא מרגיש שאתה עובד לבד?
לא, למרות שאם נמצאים במקום רחוק ומבודד, אז מרגישים את הבידוד. אפשר לעבוד כמה ימים על המחשב, אפילו שעושים אימיילים ועושים סקייפים, אם לא פוגשים אנשים אחרים, זה משפיע. אז זה מאוד חשוב שיהיה איזשהו אלמנט סוציאלי בחיים. כי אחרת לעבוד מול המחשב, לגור, לעבוד בבית, לגור לבד, דברים כאלה, אפשר מאוד להיסגר בתוך הקופסה שלך. וזה נוח, זה מאוד נוח. לא צריך לראות אנשים, לא צריך, אין דרמות ודברים כאלה, אין בעיות, לא רבים איתך. אבל זה נהיה מוזר. אז חייבים תקשורת וסוציאליזציה כלשהי.
זה לא קשה לעשות את זה כשאתה כל פעם צריך לעשות את זה עם אנשים, אנשים אחרים, תרבויות אחרות, מקומות שונים?
קשה, לא. זאת אומרת, זה הכל תלוי בך, אתה יודע, אם יש לך מצב רוח טוב, אתה תצא החוצה, לא משנה איפה, אתה תוכל לעשות חברים. אם אתה מבואס, לא משנה איפה, גם ליד חברים שלך, אתה לא תרצה לדבר עם אף אחד. אז זה הכל תלוי בך ולאן אתה לוקח את זה.
יש כזה, כמו קהילות של עבדים, לא? זה משהו שאתה נמצא בו?
נגיד, כשהייתי בליסבון, אז הלכתי לכמה מיטאפס. מיטאפס זה אחלה מקום להכיר גם מקומיים וגם אנשים מחול, כי זה כל האלמנטים האלה, המיטאפס של המיינגלינג, של העיצוב, כל מיני כנסים, כל מיני דברים כאלה, זה מקום נהדר לפגוש את המקומיים וגם את המטיילים של הקהילות האלה.
נשמע כמו, אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים לזה, או שרוצים להקשיב לזה ויקשיבו לזה בהמשך, שזה נשמע להם כזה... כזה חתולים לגבי זה. כזה מה, כל פעם לפגוש, כל פעם הולכת ל...
כן,
זה נשמע כמו נטוורקינג.
לא, הקטע הזה של לטייל בעולם ולעשות את זה לא לכל אחד. אני התחלתי את זה בגלל שראיתי אנשים אחרים עושים את זה, והבנתי שאני במצב גם לעשות את זה, ושזה יהיה בזבוז לא לנסות את זה. לראות אם זה מתאים לי. אמרתי, אני אנסה את זה, זה שנה, שנתיים, ואחרי זה אני יכול להגיד אם זה לא מתאים לי, תמיד נורא קל להתמקם ולמצוא דירה ולגור ליד השכנים והחברים. זה הפתרון הקל. ותמיד אפשר לבחור את זה. אבל להיות מסוגל לבחור, להיות נווד דיגיטלי ולטייל בעולם, אתה צריך שיהיה לך כמה גורמים שעובדים ביחד בצורה נכונה. זה שאתה לא צריך לדאוג לשום דבר, זה שיש לך לקוחות והכנסה מסודרת, וזה שאתה אוהב לעשות את זה. מי שלא אוהב לעשות את זה, לא כדאי שהוא יעשה את זה, יכול להיות שהוא יסבול.
לגמרי. מגניב. אז תגיד, כשאתה נמצא בחול, ואתה, כל החול הזה כזה מעניין, ומפתה, איך אתה מצליח לנהל את עצמך ולתת עבודה, כאילו, לעמוד ביעדים, לעשות דברים שצריך? זה לא קשה?
אז אני כבר טיילתי הרבה בחול, אז עכשיו כל החול הזה לא כזה מעניין ומפתה. אוקיי, בסופו של דבר זה הכל אותו דבר. אני, היום-יום שלי כמעט בכל מקום.
מה זאת הכל אותו דבר?
היום יום שלי...
היית עכשיו חודש בקוסטה ריקה, וגלשת כל ה... ואכלת סביצ'ה כל היום, מה כל דבר, מה אותו דבר בזה?
אתה קם בבוקר, אתה צריך לאכול משהו, ואז צריך לעבוד קצת. אני אוהב לעשות שנץ, אוקיי? זה אחד הלוקסוסים שלי בתור עצמאי, אז אני עושה שנץ, ואז אחרי צהריים, אני מסתובב. אוקיי? ובערב, זה או לראות טלוויזיה קצת, או לצאת לשתות בירה. אוקיי? הסדר יום הזה הוא אותו דבר בכל מקום שאתה נמצא. מה ששונה זה אחרי צהריים שאתה מסתובב, ומה שאתה עושה בערב, עם איזה חברים אתה יושב, איזה בירה אתה שותה, וגם קצת איזה אוכל אתה אוכל. ארוחת בוקר שאתה תאכל תהיה מאוד שונה בין גרמניה לקוסטה ריקה לתאילנד. אבל היום יום בסופו של דבר הוא מאוד דומה. אם אתה מחליט שאתה צריך לעבוד. אם אתה לא צריך לעבוד, אתה יכול ללכת לעשות טרקים של כמה ימים, ולגור במדבר ודברים כאלה, ואז הסדר יום הוא שונה. עכשיו, אם אתה עובד בבוקר או עובד אחרי צהריים, זה גם כן החלטה שלך. אבל זה הסדר יום למעשה. אני החלטתי לעצמי שאת הסדר יום, אני איש של בוקר, אני מאוד מרוכז בבוקר ומאוד נוח לי לעבוד בבוקר. אני לא ממש יכול להתחיל דברים חדשים אחרי 4 אחרי צהריים. אני יכול להמשיך לעבוד על משהו שאני עושה, אני לא יכול להתחיל משהו חדש. אז ככה בניתי את הסדר יום שלי. אני קם, אני קצת אוכל, לפעמים אני עושה קצת מתיחות, עובד קצת, לפעמים אני ישן צהריים, ואז אחרי צהריים ובערב יש לי פנוי לחקור את מה שמסביבי. אם זה תל אביב, או אם זה חוף שאפשר לגלוש עליו, או אם זה איזה מקדש שאפשר לבקר.
תגיד, התחלת, בתחילת השיחה אמרת שאתה עובד 100 שעות בחודש.
בערך.
זה נשמע כמו החלטה, כאילו מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת? כי, זה נשמע, כי אם אתה עובד 100 שעות בחודש, זאת אומרת שאתה כל יום, אם אתה יכול לעבוד כל יום, כמות ממש קטנה של שעות, ולעשות, ודאי גם להתפרנס בצורה סבירה, וגם שיהיה לך זמן לכל הדברים, שלא תהיה עייף, שלא, זה נשמע כאילו יש איזה הסבר מאחורי ההחלטה הזאת.
בדיוק, יש לזה שלושה אלמנטים. האלמנט הראשון זה שאני יודע שמלהיות מעצב UX UI עצמאי, אני לא יהפוך לעשיר. אם אני רוצה להיות עשיר, אז אני צריך להפוך את זה לאג'נסי, למצוא עוד מעצבים שיעבדו תחתיי, למצוא מתכנת שיוכל לתכנת את הדברים ולתת פתרון כולל, שזה הדבר אורגני באמת להתקדם אליו, אבל כרגע אני לא רוצה לעשות את זה. אז אני יודע שאני לא יהיה עשיר מזה. אם אני לא יהיה עשיר מזה, אז מה אני צריך מזה? אני צריך את הכסף בשביל לחיות בצורה שאני רוצה לחיות. ולא הרבה מעבר לזה, כי אם אני מרוויח יותר, אני למעשה גם עולה מדרגת מס, ומתחיל לשלם הרבה יותר מיסים, אז על כל מה שאני מרוויח יותר ממה שאני מרוויח עכשיו, אני למעשה מרוויח פחות בגלל המיסים. דבר שלישי, אני מאוד משקיע בכל מיני פרויקטים, פרויקטי צד. אני ממציא כל מיני דברים, אני עובד עם כל מיני אנשים, אני הולך להקאטונים.
אוקיי, בוא נדבר על זה. ספר על פרויקטי צד.
אז אני אוהב להמציא דברים. לפני שנתיים, או שנתיים וחצי, החלטתי להתנסות ביצירת מוצר. הייתי באיזה שוק, היה שם מלא חמסות מאוד מכוערות. אמרתי, למה כל החמסות מאוד מכוערות? אפשר לעשות חמסות יפות. עשיתי עיצובים, עשיתי מהם חיתוך לייזר, יצרתי להם מעמדים יפים מבטון, מצאתי אריזות לשים אותם, עשיתי חנות בעצי, מכרתי אותם באיזה, באסופה פה, חנות של עיצוב ישראלי ביפו. נורא נהניתי מכל התהליך הזה, אבל מה שעניין אותי זה לא למכור חמסות. כן, זה לא לעשות חנות. מה שעניין אותי זה לעשות מוצר. כשסיימתי את זה, נולדו
זה
ל...
זה המוצלח, מחרת הכל?
כן, שמרתי כמה כדי לא למכור הכל, אבל כן, זה היה מוצלח, ולכל החברים עכשיו יש, ואנשים קנו, ואנשים מחול קנו קצת, זה היה נחמד. אחר כך לכמה חברים נולדו ילדים, ואני שמתי לב שאני בטעות, לא אפילו התקשרתי להגיד מזל טוב. אז אמרתי, אני צריך לתת להם איזו מתנה מיוחדת, אז אני כתבתי ואיירתי ספר ילדים, שלחתי אותו להדפסה, הדפסתי 30 עותקים, נתתי מתנות לכל החברים שנולדו להם ילדים, זה היה יותר יפה מסתם להתקשר להגיד מזל טוב.
לגמרי. וואו, זה מרגש. זה רעיון מצוין.
תודה רבה. כן.
על מה היה הספר?
קוראים לזה קרפד מחמד למד לבד, וזה על קרפד קטן, שכל מה שהוא רוצה ללמוד, הוא לומד לבד. אז הוא רוצה ללמוד לשיר, אז הוא הקשיב למוזיקה ולמד לבד לשיר, הוא רוצה ללמוד לרקוד, אז הוא ראה וידאוים ביוטיוב, ועקב אחרי כל התנועות, הוא רצה לעשות את אקרובטיקה, אז הוא הלך לקורס ולמד, בסוף הוא רצה לטוס לחלל, והוא טס לחלל. סיפור שהוא מתחיל קטן ונהיה כזה פנטזיה, סיפור לילדים. אז כל מיני פרויקטים כאלה. אני לפעמים מדמיין שקיבלתי, כשאני באוניברסיטה, וקיבלתי משימה. ואז אני אומר, מה יהיה הפתרון שלי למשימה הזאת? כי עכשיו אני לא באוניברסיטה, אז אני יכול לחשוב הרבה יותר פתוח, ויש לי זמן, ואין לי לחץ. ואז אני ממציא דברים, אני ממציא משחקים, אני עובד עם חבר על תסריט לסדרת רשת, מדע בדיוני, ישראלית, אז זה כיף כאן, הרבה מהדברים האלה זה או לדבר, או לכתוב, או לעצב כל מיני דברים אישיים, לפעמים זה עם איור, לפעמים זה עם עיצוב, אז בשביל זה גם כן, זה הדבר השלישי, למה אני עובד רק 100 שעות בחודש? כדי לתת לי מספיק זמן בשביל לעשות את השטויות שאני אוהב לעשות.
יש לך, מה יש לך עכשיו, כאילו, באיזה פרויקטים אתה עכשיו נמצא, מה יש באוויר?
עכשיו אני עובד על משחק בלוקצ'יין. משחק שהוא מיועד לגיקים, לטכנוגיקס, וזה משחק אסטרטגיה, שמשתמש במכניקות של בלוקצ'יין, והמשחק הוא כמו סייבר ריסק, שקבוצות שונות מנסות להשתלט על האינטרנט.
זה מבוסס, כאילו, זה כמו ביטקוין? כאילו, אתה משחק במשחק ומקבל מזה איזשהו קריפ,
מטבע
קריפטו?
כן, יהיה לזה מטבע קריפטו, ויהיה לזה מכניקות נוספות שקשורות לבלוקצ'יין, והסיפור עצמו זה סיפור שהוא כמו הסיפור של הביטקוין. אני אספר לך את הסיפור.
יאללה.
חברת הסייבר קריים הכי גדולה בעולם, יצרה וירוס שתוקף אתרי מסחר, וממיר את כל הכסף שם למטבעות קריפטוגרפיים. והאקרים אנרכיסטים, שכנראה היו מעורבים ביצירה של הווירוס הזה, פרצו את הווירוס ושחררו אותו באינטרנט, כדי שידביק את כל האינטרנט, ויהפוך את כל הכסף בעולם למטבע הקריפטוגרפי הזה של הווירוס. אבל הממשלות של העולם והבנקים המרכזיים, שנשלטים בידי האילומינטי כמובן, יצרו סייבר פורס מיוחד כדי להילחם במגפה המוניטורית הזאת ולהשתלט על הווירוס כדי להשאיר את עצמם במקום של הכוח. אז עכשיו יש לך שלושה קבוצות, הסייבר קריים, ההאקרים והאילומינטי, שנלחמים במי ישלוט בווירוס הזה שאי אפשר לעצור אותו והוא הולך להשתלט על האינטרנט, אז מי ירוויח הכי הרבה מהדבר הזה? זה המשחק.
חלסט. אדיר, זה כאילו פשוט המערכת הכוחות של עכשיו. לשים אותו את זה בתוך משחק אסטרטגיה.
בדיוק, אני בשנים האחרונות כל העולם של משחקים רק עולה ופורח ונהיה יותר מעניין. העולם של הבלוקצ'יין נהיה גם כן מאוד מעניין ופורח, ואני איכשהו מצאתי את עצמי במקום ביניהם, והסתכלתי ימינה, אמרתי, יש את העולם הזה, הסתכלתי שמאלה, ראיתי יש את העולם הזה, אמרתי, איך אני יכול לחבר אותם בצורה מעניינת? אז עכשיו אני עובד על זה.
וואי, מרגש. מרגש ומגניב. בוא נראה. אוקיי, בוא, יש לי שאלה כזאת. לגבי הנוודות, זה נשמע כזה מדהים ונוצץ ומיוחד, וכמו פרסומת לחיים שתמיד רצית. איפה זה פוגש את המציאות? איפה זה כאילו, יש בזה, אני מניח שיש בזה, כאילו זה לא הכל כזה פיצ'ז ויפה. מה הקשיים בתוך העולם הזה?
טוב, אחד הקשיים המרכזיים זה האי-וודאות. אם יש לך, לקחתי סאבלט עד סוף החודש, עד שאני לא יודע איפה אני אהיה אחר כך, יש לי סוג של אי-וודאות. האי ודאות הזאת היא מנסה להלחיץ אותך, אוקיי? אבל אין באמת סיבה שהיא תלחיץ אותך, כי רוב הסאבלטים בסופו של דבר מתפרסמים מהרגע להרגע או ברגע האחרון, וגם תמיד אפשר ליפול יום יומיים אצל חברים, אצל משפחה, במקרה הכי גרוע אפשר להיות במלון, אוקיי? אז כל עוד יש כסף, את האמת, שום דבר לא צריך להדיג אותך בעולם הזה, אבל המציאות מנסה כל הזמן, מנסה להלחיץ. החוסר ודאות הזה, שהוא בהרבה דברים, הוא בלקוחות, הוא בתשלומים, הוא במגורים, הוא באיפה אני אהיה אחר כך, הוא אם אני טס למקום שאני פחות מכיר, אז איזה אנשים אני אפגוש שם. יש הרבה אי ודאות שמנסה להלחיץ, אבל מהניסיון, כשמתגברים על זה, בדיעבד לא היה שום צורך להילחץ, אז אני עכשיו לא מרשה לעצמי מההתחלה להילחץ. אני מנסה...
איך מתגברים על חוסר ודאות הזה? על לא להילחץ מחוסר ודאות, לקבל אותו. כי בגדול, גם אם אתה עצמאי שהוא לא נווה דיגיטלי, החוסר ודאות, אתה כאילו מאוד מלחיץ את זה. כאילו איך, מה הדרך שלך להצליח לא לתת את זה להלחיץ אותך, בתור משהו שכאילו יכול לעזור לעצמאים אחרים. וואי, כמה מילים אמרתי. קיצר, הבנת את השאלה.
כן.
יאללה.
אז אני קצת סומך על עצמי. אני מאמין, אני מסתכל על איפה אני עכשיו, אני אומר שאני במקום טוב. סימן שההחלטות והבחירות שלי עד עכשיו היו נכונות. אז אם אני ממשיך במה שאני עושה, אז כנראה אני לא הולך לדפוק את עצמי. אז אני סומך על עצמי. גם בעניין לקוחות, גם בעניין תשלומים, גם בעניין מגורים. אבל אני חושב שזה הרבה עניין של אישיות. אבל זה אולי אפשר גם לאמן את זה, כמו שאתה יכול לאמן את האישיות שלך לדברים מסוימים. אבל אם מישהו הוא לגמרי אנטי, יהיה לו הרבה יותר קשה להתאמן, לא להילחץ. ויש אנשים שהם יותר, זה יותר טבעי להם, לא להילחץ. אז גם כשהמציאות בכוח מנסה להלחיץ אותך, אולי צריך להתאמץ, אבל יש אנשים שיהיה להם יותר קשה, ואנשים שיהיה להם יותר קל, אני חושב שלי יותר קל.
אוקיי, מה עוד?
איך לא להילחץ?
לא, מה עוד, חוץ מחוסר ודאות, מה עוד, כאילו, קשה בעולם של הנוודים?
אני אישית לא אוהב לנסוע נסיעות, לא באוטובוסים, לא במטוסים, אני לא אוהב נסיעות. אז מבאס, אבל...
זה מובנה.
גם את זה לומדים איך להתמודד עם זה, כי נגיד בטיסה האחרונה היה לי 4 שעות במדריד בין 2 טיסות, אז חברים המליצו לי להיכנס ל-VIP lounge, שזה עולה $40, אבל בפנים יש לך חדר שינה, יש לך מקלחות, יש לך אוכל ושתייה, וזה הופך, ואינטרנט מהיר, וזה הופך שהות של 4 שעות בשדה תעופה, מה שסתם הייתי יושב שם באיזה בית קפה, ואוכל ושותה, גם כן, זה היה עולה לי איזה $40 בסוף, זה הופך את הכל להרבה יותר קל. אז הייתי בליסבון, היה לי איזה מזוודה קצת גדולה מדי, אז היה שירות שאני יכול להשאיר את המזוודה שם לכמה זמן שאני רוצה בתשלום. אז זה העניין, יש כל מיני, מוצאים כל מיני הקים להקל על הדברים הקשים. וכל אחד ימצא קשיים אחרים. יש אנשים שאולי התזונה זה בעיה בשבילהם. אני אוכל קול. אבל יש אנשים שדווקא לא יכולים לאכול חלב או אוכלים רק טבעוני. ובמקרה כזה יכול להיות שיהיה להם מקומות שיהיה להם יותר קשה לטייל. אבל... יהיה להם מקומות שיהיה להם מעניין במיוחד לטייל, בגלל שיש הרבה מאוד מסעדות טבעוניות לדוגמה.
הבנתי אותך. בוא נדבר רגע על הסיפור של התזונה. תזונה, תזונה, כושר ובריאות.
סבבה.
אני שואל את עצמי מה מחזיק אותי בארץ, למה אני לא יכול להתחיל לעשות את זה עם עצמי. אחד זה כי זוגתי שתחיה עוד לומדת, היא צריכה לסיים בסוף השנה, ואז כאילו יהיה פחות סיבות, והסיבה השנייה זה שאני הולך לחוקר אתי. וזה כאילו... בדוג'ו שלנו, 3 פעמים בשבוע. אז אני שואל איך אתה, כאילו אם אתה, כאילו, מבחינת תזונה אתה אומר שאתה אוכל כל דבר, אתה לא עושה עניין. מבחינת בריאות, כאילו כושר ובריאות וזה, אתה, זה דבר שאתה מקפיד עליהם או שאתה כאילו לא עושה עניין?
אז כמו שאמרתי קודם, אני מאוד זורם. אני דווקא מאוד אוהב לנסות סוגי תזונה שונים. אם אני נגיד מתארח אצל איזה חבר איפשהו, והוא טבעוני שאוכל רק כשר, סתם אני אומר, אני מאוד אכנס לנסות את הדיאטה הזאת לתקופה שאני איתו, ואחר כך אני אצל חבר אחר והוא אוכל רק פלאו, אז אני ינסה את הדיאטה שלו. אני מאוד אוהב את השינוי הדיאטה הזה, ויש לי מזל שאין לי בעיה עם זה, אוקיי? יש אנשים שזה מאוד קשה להם. לגבי כושר, אני דואג לעשות יוגה בבית, בשביל הגב, ומעבר לזה, כשאני מטייל, אני מחפש, אני אוהב לרקוד. אז ללכת או מועדון, או בר, ולרקוד, זה כיף. ואני רוקד גם סווינג, ג'אז, אז בהרבה מקומות בעולם יש קבוצות שרוקדות, וזה מקום גם נחמד להכיר אנשים, וזה גם פעילות גופנית נהדרת. וגם, אם אני נמצא במקום, ויש שם אפשרויות כושר ייחודיות, אם אני אגור ליד איזשהו קיר טיפוס, אז אני אתחיל ללכת לקיר טיפוס. אם אני אתארח ליד הים, ויש שם גלשנים, אז אני אלך לגלוש. אני כן אוהב מאוד לעשות פעילות גופנית, אבל אין איזה משהו אחד שאני עושה. אז זה כושר, וזה אוכל, ובריאות בכלל, זה כן, זה חשוב לשמור על הבריאות, לישון הרבה.
שזה כאילו עוד דיון שסוגר את הארון הזה, שגם גם מבחינה של בריאות ולשמור על הגוף, גם אפשר לעשות בקלות.
תשמע, זה דורש, בדוודות. זה דורש משמעת כלשהי. ואני לא בן אדם עם כזאת משמעת עצמית גבוהה, כן? אני סוג של עצלן. אבל אני פשוט זורם, אני מנסה לפגוש אנשים ולקבוע איתם דברים, ולא להתעצל לעשות כושר, ואני אוהב ללכת ברגל, אני אוהב לנסוע על אופניים, ואני אוהב להתנסות בדברים חדשים, זאת אומרת, אתה יודע, לא רוצה לעשות דברים אינטנסיביים מדי, או מסוכנים, יש לי גם מודעות לגוף, לא לפגוע בעצמי, אבל אני ממליץ על יוגה, במיוחד למעצבים, מי שיש לו בעיות, בכתפיים, בגב, בטוסיק, לא יודע מה, מישיבה ממושכת על המחשב, באמת, 20 דקות של יוגה בבית, יכול לפתור את כל הבעיות. אני מאמין בזה.
אוקיי, שווה בדיקה, מי ש... אם יש פה מעצבים, שיעשו יוגה. טוב, בוא נעבור ל... זה סבב השאלות המהירות, אוקיי? יש לי פה 9 שאלות, שאני שואל אותך, ואתה עונה מהר. מאיפה אתה מקבל השראה?
כמו שאמרתי, אני חי ועובד באינטרנט. אז אני כל הזמן רואה מה קורה ומה חדש ומה הטרנדים ואני קורא כתבות, מה פועל, מה לא פועל, איזה טכניקות חדשות יש, איזה כלים חדשים יש. וזה נותן לי את ההשראה למה לעשות.
באיזה תוכנה אתה הכי אוהב להשתמש? או משתמש הכי הרבה?
עכשיו התחלתי לעבוד עם אדובי XD וזה יופי, אני הייתי עובד קודם הרבה עם אילוסטרייטר ואדובי XD נותן את הכלים שהייתי צריך ב-UX/UI באילוסטרייטר פלוס המון דברים. פלוס מאוד מקל את ההוצאה של כל האקספורטים והספקס למתכנתים, אז אני עובד באדובי XD.
אני רואה שאתה עובד ב-PC.
אני עובד ב-PC, בדיוק, יש לי קצת אנטי למק.
בגלל אתה לא בסקאץ'.
נכון. כשאנשים אומרים לי, תעבור למק, תעבור לסקאץ', אני יש לי טיפה אנטי למק, אני על PC, ואני מאוד אוהב גם את פיגמה.
איזה מוזיקה אתה שומע ברקע? זה, כבר שאלתי אותך את זה.
נכון, אני אגיד לך שזה הרבה רגעי, מוזיקת עולם וצ'יל אאוט.
מה הצבע שאתה הכי משתמש בו?
כחול ותחלת.
תן לי דוגמה לממשק שאתה ממש אוהב.
ממשק שאני ממש אוהב? וואו. אני אוהב את כל הממשקים אותו דבר. אבל אוקיי.
לא כל הממשקים נולדו שווים.
בוא נלך על גבוה, עוד פעם, אנדרואיד מול iOS, אני הרבה יותר אוהב את אנדרואיד. הפתיחות של זה והפתרונות של האנדרואיד, אני חושב הרבה יותר טובים מה-iOS, ואותו דבר על PC מול Mac. כן, היו ל-PC ימים קשים, והיו גם ל-Mac אבל ימים קשים, ואני חושב שה-Mac יש לו הרבה בעיות של הממשק, שהגדולה שבהם זה iTunes.
אופה.
כן.
מה אתה יודע על עיצוב? שלדעתך זה לא, למעצבים אחרים זה לא מספיק ברור.
שהכל יחסי. שאסתטיקה זה דבר יחסי. שטוב ורע זה דבר יחסי. ושזה הכל בתוך הסיפור של מה הצרכים, מי הלקוחות, מי הקהל. שיש דברים שהרבה יותר חשוב שהם יפעלו מהר מאשר שהם ייראו נכון, ויש דברים שיותר חשוב שהם ייראו $1,000 מאשר שהם יעבדו. וצריך תמיד לדעת עם מי עובדים, על מה עובדים, מה הצורך האמיתי, מי הקהל. ולפעמים אנשים אולי קצת, לא אנשים שאני מכיר אישית, אבל אני יכול לדמיין שאנשים אולי מתעלמים מהקהל יעד, בגלל שהם נכנסים כל כך עמוק לפרויקט, וכל כך חושבים על הרעיון הגאוני, או על מה שהלקוח דורש מהם, ולא חושבים רגע על השימושיות האמיתית של הקהל יעד, איך הוא יראה את זה, באיזה מצב הוא יראה את זה, ומה הוא ירגיש ויחשוב כשהוא רואה את זה.
שאלה הבאה, מה אתה עושה כשאין לך מוזה?
הולך לישון.
ואז אתה קם ויש לך?
בדרך כלל כן. אני יחסית רגיש לעייפות. אני אוהב לישון הרבה, אני ישן כל לילה הרבה שעות, ואני ישן צהריים גם. ואם אני מרגיש קצת במוד, או קצת דאון, או אין לי מצב רוח, או אין לי מוזה בכלל, אז אני גיליתי ששינה של שעה, בדרך כלל אני מתעורר עם מלא אנרגיה ומלא רעיונות.
איך נראה פרויקט החלומות שלך?
זה פרויקט, הייתי אומר, אולי AR, אופנה ומוזיקה. שאנחנו נעבוד עם סנופ דוג ומלא דוגמניות, והטכנולוגיה הכי חדשנית כדי ליצור איזושהי חוויה שתגניב את האנשים בצורה שהם לא ראו עד עכשיו.
וואי, גדול. מה היית עושה מיליון דולר?
חברת משחקים. הייתי מממן את המשחק שאני עובד עליו עכשיו, ועוד הרבה משחקים אחרים שיש לי רעיונות עליהם, ולא הייתי עצוב אם חלק מהם היו מתרסקים וזה היה בזבוז כסף, והייתי יכול לעשות מלא ניסויים ניסויים בפסיכולוגיה ובמכניקות של משחקים ושל אינטראקציות. זה מה שהייתי עושה.
שאלה אחרונה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה?
זו שאלה מאוד קשה. בגלל...
בגלל זה שמעתי אותה לסוף.
כן. פעם חשבתי שאני... היה לי רעיונות איפה אני רוצה לראות את עצמי בעתיד. עכשיו חלק מההחלטה של להיות דיגיטל נומד, זה היה החלטה של לא לתכנן יותר מדי קדימה. של לזרום עם דברים איך שהם מציעים את עצמם, ולהיות חופשי בשביל להגיד כן לכל מיני אפשרויות אחרות. ובגלל זה לא לתכנן יותר מדי קדימה. אחרת התוכנית הייתה, כן, להתחיל לעבוד עם מתכנת, אולי לבצוע עוד מעצבים שעובדים איתי, אולי לפתוח איזה חברה. אבל כרגע אני החלטתי במודע לא לחשוב על הדברים האלה, לא להחליט איפה להיות עוד שנה, שנתיים, ולתת לחיים ולמציאות טיפה להכווין אותי לאן שהם רוצים, בלי שאני כופה עליהם את הרצונות שלי. יכול להיות שזה יוכיח את עצמו כטעות, אבל אני יודע איזה עוד שנה, שנתיים.
טוב, נועם, היה תענוג בגדול, והיה מעניין ומחכים ומשכיל.
קול.
תודה רבה.
בכיף.
כיף למיקרופון. יאללה, ביי ביי.
יאללה ביי.
וביי גם לכם, תודה שקשבתם. אם יש לכם שאלות, דברו איתי, תמצאו אותי במקומות שבסושלס, יש נושאים שאתם רוצים לדבר עליהם. אנשים שאתם רוצים שאני אדבר איתם, להפנות אליי, מעצבים, עצמאים, שיש להם סיפור מעניין, אני תמיד אשמח וארצה לראיין אותם פה בפודקאסט, ושיהיה לכם המשך יום נעים, ותודה שהזנתם.